טוב, הבאנו זה פסקה, בצדוק. נבין מה שנקרא, נבין אותה בכללות, בהרבה עומק. ננסה לראות איזה עיקרון שעוטף אותנו ככה בפרשת שבוע שלנו, יעקב אבינו. טוב, שאנחנו יודעים ששבת ויעקב אבינו יש הרבה קשר. המדרש אומר שאנחנו אומרים בשבת ופרוס עלינו סוכת שלומך. זה השכיבנו. בכל ערב אנחנו אומרים להגן בעדנו ועשר מעלינו מכה, פריה, שנקרא נצא מן המזיקים. אבל בשבת יש איזו בחינה של סוכת שלום. סוכה של שלמות, סוכת רחמים ושלום, ומברכים הפורס סוכת שלום עלינו ועל עמו ישראל. עובד שם? עמוד נמצא אותו. פורס סוכת שלום עלינו ועל עמו ישראל, שהמדרש מביא שהסוכת שלום היא קשורה לקדושת המקדש בירושלים. זה מה שאנחנו חותמים בברכה. חותמים בברכה פורס סוכת של עמו ישראל ועד ירושלים, אמן. והשלמות הזו, מדרש אומר, זה יעקב אבינו. יעקב אבינו זכה לשלמות, שהיא מאוד קשורה גם לשבת. אומרים, נחלת יעקב ירש, בלי מצרים נחלה, ויכבדו השיר ורש. יש משהו, יצא בסדר? או, זה הרבה, מה זה? בינתיים אני בעל פה עד שהגיעו. אז דווקא בשבת יש איזו פגישה מבחינת בית המקדש, מבחינה של שלמות. ויעקב אבינו מידתו היא מידת האמת. האמת והשלום. שהרבה פעמים בהסתכלות חיצונית מידת האמת זה יכולה הרבה לבלבל ולטשטש, כמו שאנחנו פגשנו את זה בשבת בפרשת שבוע שלנו, שלכאורה שואלים מה, למה יעקב מידת האמת? הרי באופן פשוט יעקב שיקר בברכות, איזה אמת? דווקא בהתבוננות מעמיקה ומתוך הבנה מה זה מידת האמת שהיא שלמות של יעקב אבינו, הדברים מתבררים יש את אברהם שזה החסד, שעניינו של אברהם זה הוא משפיע על כל אנשים כולם, הוא מרעיף טוב, זה פועל על כולם, מרומם את כולם, נוגע בכולם. יצחק זה כבר גבורה, זה דין, זה כבר עולמות יותר עליונים. הוא לא מסתבך עם העולם הזה. הוא לא דן, הוא לא פועל. בטח עסקתם בזה הרבה. אבל יעקב אבינו, הוא נלחם בעולם הזה. יש לו תפקיד. התפקיד שלו זה לגלות את מה שהתגלה אצל אברהם, אחר כך התבשל אצל יצחק. איך זה מופיע במציאות. כדי להופיע את הטוב הזה במציאות, בהכרח הוא צריך להתמודד עם הרוע, עם הרשע, עם עשיו. וההתמודדות הזו בסופו של דבר היא מבררת איך הטוב צומח מתוך כל הבירורי הרשעה, מתוך כל החשבונות. וזה שייך לבחינה של שבת. כי גם שבת, במהות של שבת, הבירור שלה זה איך הטוב, מופיע בהרבה מקומות, איך הטוב מתגלה, זה עומק של שבת, אפילו במה? בחומריות של החיים. כי בכל בדברים שהם לוקחים את האדם הרבה פעמים גם למקומות נמוכים, אם זה אוכל, אם זה סתם תענוג. ויעקב קדושתו מבררת את זה. אז בואו נראה, נקרא קצת מהפסקה שיש לנו מול העיניים. בסעודה קליטה, אפילו נקרא ככה, נתבשם טיפה. ברוך אתה אלוהינו, 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 העולם שהכל נהיה בדברו. כתיב, והחלתי לך נחלת יעקב אביך. בגמרא נחלה בלי מצרים, בלי גבולות. יש משהו בשבת, שפע אלוקי, שחודר לנו בלי גבולות. כי יעקב, שכתוב בו, ופרצת ימה, קדמה, פונה, נדמה. יש משהו מיוחד דווקא ביעקב אבינו, את היכולת שלו לפרוץ. לפרוץ זה אומר להילחם, תוך מלחמה, מתוך בירור, גילוי, איך אנחנו מתמודדים, נלחמים מול כל הרשע וכל הרוע, ובגאון גדול, באמת גדולה, וכך אנחנו מבררים. הרבה פעמים מלחמות הקשות זה לא מלחמות חרב מול חרב או נשק מול נשק. המלחמות הקשות זה הבירור הזה, הבירור הרוחני, זה יעקב אבינו. מברר לנו את רשעותו של עשיו. הרי עשיו הוא מצטייר בתור איזה צדיק, איזה מכבד הורים, איזה גומל טוב, מייצר טוב. ביחס לעולם, הרבה פעם עשיו הוא הטוב, הוא מצטייר, הנה הוא גנב לי. הוא גנב לי, הוא הגנב. בניגלה, הנה תראו, א' וג' ד'. אבל דרך צדקותו של יעקב, ודרך היכול שלו, כמובן, הפריצה הזו, זו פריצה של קודש, מה זה פרצת ים, הקדמה. איך שאנחנו, בסופו של דבר, המאבק שלנו, זה לגלות את הטוב בעולם. והרבה פעמים, כלפי חוץ, זה לא נראה טוב. כי לחוץ יש הרבה, הרבה, מה שנקרא, כוחות, הם מחזיקים ב... איך החוץ ייראה. היום שומעים את זה בחדשות, לא צריך יותר מדי להיות גאון. איך הם מנסים, יש להם את הכוח הזה, את ההשפעה החיצונית הזו, והם מנסים להשתלח, להגיד ככה וככה וככה, ועוד פעם ועוד פעם. אבל בסוף, הכוח של יעקב, נחלת יעקב אביך, נחלה, אנחנו מקבלים דווקא זה לא הישן, לא מהחדש. מהישן, מהעומק, מהתורה שהיא תורת נחלה. ובראשית רבה, אברהם, שאין כתוב בו שמירת שבת, ירש את העולם במידה. יעקב, שכתוב בו שמירת שבת, שזה יחלתיך נחלת יעקב אביך, שזה עניין שבת, מה? ירש העולם שלו במידה. מה שנקרא לפרוץ את הגבולות. לא להצטמצם. לא להתקבע. החול במהותו הוא מוגבל, הוא מצומצם, הוא מקבע, זה ככה, 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 כל דבר יש לו מידה, יש לו גבול, יש לו הגדרה, ובשבת, נחלת יעקב בלי מצרים. דם זוכה כמובן, אם הוא במדרגה, לשפע כזה גדול, שזה בזכות השבת. במדרש רבה, רבי יהושע בן לוי פטר, קריה בגלות, ויצא יעקב מבאר שבע. אז מה מיוחד ביעקב שיעקב? זה הכוח של צדיק, של יעקב אבינו. שיעקב יוצא, כמו שהמדרש אומר, פנה זיבה. שהקודש מגיע, שיעקב מגיע, אז מה? אז יעקב מגיע, אז האור, הברכה מגיע, כמו שהוא מביא פה בהמשך. ויצא יעקב רמז, כדנפקו ישראל מבית מקדשה. זה סימן למה? שבאמת, יש חורבן. מה מיוחד דווקא ביעקב שמברר את הנקודה הזו של בית המקדש? המיוחד ביעקב שמברר את המדרגה של בית המקדש, שעניינו של בית המקדש, זה כל הזמן לשאוף הכי גבוה. לא להתעקע. והמיוחד ביעקב, שהיו לו על פניו חיים לא פשוטים, חיים מסובכים, חיים קשים. והחידוש בחיים הקשים לא להיכנע למציאות. יעקב יכל להישבר ברגע. אגב, זה גם מופיע גם אצל יוסף בסוף. יעקב, יוסף זה... זאת אומרת, להסתכל על החיים לא מתוך המבט ההווה של החיים, ולהתייאש, ולהתמרמר, ולהגיד, הנה, כמו יעקב יצא בלי כלום, בגד, הוא אומר, הנה, בגד ובאת, לחם יכול ובגד ליבוש, כלום, בקושי, כלום. אבל מה? הוא שייך לבחינה, הוא שייך לאמון, לאמונה של בית המקדש. שבסופו של דבר, הבית שאליו כולנו שואפים, כולנו מתמלאים, כולנו ככה, מקדמים את עצמנו, למה? בסופו של דבר, לברר, כמו יעקב אבינו, כמו שאומרים, מעשה אבות עם הלבנים, גם דווקא אולי בזמנים הקשים, דווקא שם לצאת מכל החיצוניות, ומתוך כך להתמלא, ככה לקחת את כל הקושי הזה, זה הכוח של יעקב, מופיע בהרבה, הוא מביא את זה גם בהמשך פה הרבה, לקחת את כל הקושי של העולם הזה, ולהצמיח אותו למה? סוג מביא פה, סוג, יעקב הוא כזה, חזר משכולו מלומד ביסורים, לקחת את היסורים האלה ולהפוך אותם לשאיפה, להפוך אותם לשקיקה, של מה? שלבנות את הבית, לא להתקע, את הבית הגדול והקדוש. ולכן יעקב, הוא שייך פה דווקא לסעודה שלישית, והרי זה מחולק לסעודות, אברהם, יצחק ויעקב. ואיפשהו סעודה שלישית היא יותר שייכת למה שמופיע בחז"ל, הזמן המיוחד הזה, בלשון חז"ל, רבה דרעבין, זמן המיוחד הזה שאדם מתמלא בשאיפות, מתמלא בתפילות גדולות, לא עוסק רק, כל השבת היא לא עוסקת בהווה, היא עוסקת בשלמות, זה כל שירי שבת, כל זה אנחנו מתמלאים באחד עודי, בזאת השם מתי שהוא נלמד ככה, אנחנו מתמלאים לא במה קורה, מתנתקים, זה המיוחד שבשבת, שכמה שיותר להתנתק מהחוב, שזה גם מהלכות, אדם אסור לו לתכנן, אסור לו לחשוב, אסור גם להצטער, אסור לצער אותו, להסביר מחשבות שהן מטרידות אותו. עזוב את העולם הזה, עזוב, השתחרר. העולם הזה, יום אחד בשבוע, השתחרר ממנו, זה רק יביא לך ברכה, ובעזרת השם, עילוי גדול לעבודתו, יתברך. אמן. אנחנו נחזור להלכות שלנו.
הרב,
אפשר לשאול
שאלה מי שהוא קודם?
כן.
נכון,
אמרנו
על כל הכלי
ראשון
כלי ראשון זה
נחשב המלחם, כבר? כן, טוב, טוב מאוד. קודם כל, חשוב, אני עוד פעם חוזר, אני יוצר בחילה, לשאול ולברר מה זה בדיוק. כי אמרנו, באמונה לא הבנתי משהו, בסדר. אבל בהלכה, אם הבנתי או הבנתי טעות, אז מיד חד ושלום מתיישמת טעות, אז מעולה, בכבוד. כלי ראשון זה כלי שקיבל את החום האש. זה יכול להיות המחם, או זה יכול להיות כל, אפילו כל צלחת ששמתי אותה על הפלטה. זה כלי ראשון, זה מה שאמרנו פעם קודמת, וברוך השם, בזכותכם, שבת, חצילים, ברוך השם, הודו לשם כי טוב. עברנו את החצילים לכלי שני, כי בסופו של דבר אמרנו כלי ראשון, נחזור על זה עוד הפעם, כלי ראשון לא שמים בו כלום, כל דבר שהוא לא מבושל אסור לשים בכלי ראשון. אם זה דבר מבושל, יבש, אין לי בעיה. למשל, אם אני למשל לוקח את הזה, שם עליו שניצל יבש, זה אין לי בעיה. אני גם יכול לשים אותו על הפלטה, זה לא... אבל לשים דבר שלא מבושל, כמו שהבנו את הדוגמה החשובה, אני לא לחזור עליה, ששמים חציל על הפלטה, אסור לשים תחינה או... מה ששמים, שכחתי חול לדבר הזה. סילן. למרות שיכול להיות שהוא מבושל, אבל הוא נוזל, הוא לח. דבר שהוא לח, שהוא קר, במקור חום, הוא מתבשל. אסור. אמרנו, יש. בכלים נשים רק מלח, אבל שום דבר אחר. זה כלי ראשון. מה, שמים את זה על פלטה בלי צלחת?
כן, רק אם אני
אעביר. זה יפה. אז יפה. אז זה ראינו הבדל. זאת אומרת, כלי זה כלי, גזרו על כלי. אם אני שם חציל עם נייר כסף על הפלטה, אז פה זה תלוי, כי חציל הוא גוש. זוכרים גוש? זוכרים כולם, נכון? לא כולם, כי לא כולם פה, אבל מי שפה זה כולם, בעזרת השם. גוש. גוש, אמרנו שהאשכנזים מחמירים, דבר שהוא גוש, חציל הוא גוש. גוש, הוא דבר גדול. שהוא כונס בתוכו חום, אשכנזים אומרים, למשל, אם אני אפילו אוף בכלי שני, אפילו בכלי שלישי, אבל אוף הזה רותח, אני לא יכול לקחת עכשיו איזה רוטב כזה ולשפוך עליו. למה? או אני רוצה איזה רוטב של הסלט, לשפוך דווקא עליו. למה? כי מה קורה? הרוטב הזה נוגע באוף, מקבל חום, מוגדר אותו דבר שמתבשל. זה אור, שניצל. אמרנו בקטשופ, אמרנו, זה תלוי בסוג הקטשופ. יש, כי קטשופ זה גבולי כזה, אם זה לך או יבש. ברור שקטשופ הוא מבושל. אבל אם הוא מוגדר לך, זה שהוא לך, עדיין, אם אני שם אותו במקור חום, זה נקרא בישול. זה לאשכנזים. אבל לספרדים, אין את החומרה הזו של דבר יבש. אני לא ביררתי על הכינוע. לא, אמרנו הכינוע, מה שמים בו? עוד פעם אני רוצה... עלים ירוקים ובטטה. בטטה זה לא בעיה, אמרנו כבר. כי בטטה מה היא? היא מבושלת ויבש. אז אין מה לבשל בה. אבל העלים הירוקים האלה, ששמים, כינוע שהיה על כלי ראשון, עלים ירוקים, אני הסתפקתי עם זה כמו המלפפון, נכון? זוכרים את המלפפון? חמוץ. מלפפון החמוץ, זה צריך לזכור, זה לא פלפול. זה דוגמה, דוגמה, תמיד דוגמאות זוכרים. מלפפון על הקיגל, נכון? אמרנו שהפוסקים אומרים, שלוקחים קיגל ומלפפון, אז שמים את המלפפון על הקיגל. הרי זה גם, קיגל הוא עכשיו רותח לאשכנזים, גוש, שמים לו מלפפון. אז פה זה לא הכוונה, זה לא מתערבב, זה לא המטרה לערבב אותם. אבל פה המטרה לערבב, אמרנו שזה יותר להחמיר. זה היה מפה השאלה פשוט, נכון? איך? כן. שמן זית. גם ש... זה בעיה, לכלי ראשון. צריך להעביר לכלי. כן, שמן זית זה בעיה. כי השמן זית הוא לא מבושל, השמן זית הוא לא מבושל, לאשכנזים זה יותר בעיה, כי אשכנזים גם בכלי שני מחמירים. אז אשכנזים את הבורגול הזה רוצים לשים בשמן זית, צריך שהוא יהיה בכלי שלישי. לספרדים, כלי שני אין בעיה. אבל לאשכנזים לשים שמן זית על בורגול, שמן זית זה לא משנה מבושל או מבושל, בסוף הוא דבר לך. על דבר שהוא פותח, חם. בורגול למשל זה לא גוש. בורגול זה לא גוש. על אורז אמרנו תלוי, נכון? אם האורז הוא, נכון? זוכרים? זוכרות? אם האורז הוא ממהרים, אז הוא יוצא הרבה פעמים גוש, כמו במדרשה, נכון? במדרשה הוא גוש. בדרך כלל הוא גוש. בסדר? תתחתנו, תלמדו, תבשלו טוב בעזרת השם. עכשיו אתם מתאמנות על המדרשה, זה טוב. ככה תגיעו הביתה, בעזרת השם, נשואות, כל מוכן טוב. תשאו את המדרשה בעזרת השם. אז האורז אמרנו, שזה אם הוא גוש, אם הוא אחד אחד, אז הוא לא גוש. אין בעיה, אפשר לשים עליו מה שרוצים. אבל עוד הפעם, אז היינו כלי ראשון, לא שמים בו כלום, דבר יבש, אין בעיה, זה לא מוסיף כלום. דבר לך או דבר לך זה בעיה. כלי שני אמרנו, לספרדים הוא לא מבשל, חוץ מ... חזרה טובה אנחנו עושים עכשיו, חוץ מ... זכות השאלה. עכשיו חוץ מ... אמרנו, דגים כאלה, סרדינים, ומה עוד? וביצה, בכלי שני לספרדים. לאשכנזים, כלי שני גם מבשל. אז אסור לשים שום דבר לך בכלי שני. וזה נכון גם למשל אם מכינים תה, ושמים למשל, הוא כלי שני, ורוצים לשים בו לימון, אז אסור בכלי שני לאשכנזים. אסור. גם אם שמו את התה, תמצית והכל, מערב שבת וכו' וכו', אפשר לשים בו לימון. כי הלימון הזה מתבשל. אז שמים את זה בכלי שלישי. אמרנו שיש חלק מהאשכנזים, שגם בכלי שלישי מחמירים היום. שמירת שבת מביא, למה היום? כי היום אמרנו שהכלים הם ממש דקים. וזה שאתה מעביר כלי, זה כמעט ולא מוריד ממה? מהמעלות, ולכן שמירת שבת מראו להחמיר, עד שהדבר טיפה יצטנן. שלא יהיה ממש רותח, ואז תכין תה. לא שזה רותח, אלא שזה יצטנן, אבל אמרנו פשט, לא צריך להחמיר, גם כלי, גם אשכנזים, בכלי שלישי. מה עוד ראינו? מישהו זוכר את עוד משהו שראינו? נראה לי שזה מה שראינו. תנור זה היה, נחזור, כן, תנור. מה זה תנור? מה, תנור עובד כל השבת?
תנור
חומה, חומה, תנור שאתם, זה הפלטה שלכם.
כן, כן.
שזה הפלטה, ואם לוקחים לחם...
אז אפשר להכניס אותו לתנור ולהתחמם?
למה לא?
לא יודע, כי זה קצת הפכות אותו לקריספית וזה, אבל שלא...
אז נראה עכשיו, נראה בזה, עכשיו נראה בזה, אפייה, עכשיו נגיע לשם, נראה בזה, אם אפשר, להפוך את הדבר, למרות שפה זה אותה אפייה, אבל נראה בזה גדרים. זה אפשרי, אבל עכשיו בואו נראה פרטים שקשורים לזה. אז בואו נתקדם. אנחנו עכשיו, אני רוצה לעבור לזה נקודה קטנה. עד עכשיו דיברנו על כלי ראשון, כלי שני, באוכל, בבישול. מה הדין במים? מים, לערבב מים. זה טיפה דין אחר. עכשיו, אם יש לי כלי ראשון של מים, ואני רוצה לערבב איתו מים, שהמים יהיו פושרים. אז פה זה תלוי. אם יש לי כמות גדולה של מים חמים, אני יכול כל פעם לשפוך קצת מים קרים. ומותר או אסור? קצת, אמרתי מותר, אני טעיתי. אם למטה חמים, לשפוך קצת קרים, זה אסור. למה? כי הקרים האלה, אוטומטית, מה קורה להם? מתבשלים בכלי ראשון. אבל אם יש לי קצת מים חמים, ואני רוצה לשפוך מה? הרבה מים קרים, בפעם אחת מותר. למה? כי זה שאני שופך הרבה מים קרים, הם משתלטים על המים החמים, ואז מה קורה? המים הקרים לא מתבשלים מהמים החמים. זה בכלי ראשון. כלי שני למשל, הרבה פעמים קטנים, צריך לקלח אותם או משהו מעין זה, אז לוקחים מהמחם גיגית, זה נקרא כלי שני. לערבב מים בכלי שני, בזה לא יחמיר. מים זה יותר קל. בכלי שני, אם אני רוצה עכשיו לקחת את המים האלה, יש לי פה הרבה מים רותחים, וטיפה להוסיף קרים, אין בעיה. בכלי ראשון, אסור להוסיף טיפה, רק הרבה.
כאילו אסור לשירות למחם, אלא
תהיה כן. אם זה למחם, צריך כמות גדולה. אם זה כלי ראשון, צריך כמות גדולה של מים קרים, שהקרים ישתלטו על החמים. זה לא מחם מחובר לחשמל. יש גם על הפלטה, יש גם... פעם זה היה, פעם זה היה, לא היה את המחמים האלה, החשמלים. ושמים על הפלטה עם ברז, אי אפשר. כלי, שמים כלי מערב שבת על הפלטה, כלי רותח. יש דברים כאלה. כלי ראשון יכול להיות, כלי כזה. יש שאלה מעניינת, מה קורה אם החמין נשרף? אז פה יש חומרה של השולחן ערוך. אם החמין נשרף, על פי שולחן ערוך, אסור להוסיף מים רותחים. למה? כי זה שאתה מוסיף מים רותחים, עד שזה מגיע לסיר, זה מתקרר בלח, השולחן מחמיר בלח, זה סוג שמתקרר, ואתה מוסיף לו בישול. כי אמרנו שבלח מחמיר ספרדים, אתם זוכרים בלח, אז החומר של הספרדים בלח, שאמרנו לפי האשכנזים, אם היה מרק והוצאתי אותו, ועדיין נשאר בו קצת חום, אני יכול להחזיר אותו לפלטה. לפי הספרדים לא. אם זה לח שהורדתי אותו, גם אם הוא עדיין חם, אני לא יכול. הורדתי אותו, זה אני לא יכול להחזיר אותו בחזרה. זה לספרדים. לאשכנזים כל עוד שיש בו חמימות, אני יכול להחזיר אותו. הנפקא מינה שיותר מצויה זה בסיר של חמין שנשרף. שלפי האשכנזים אפשר לקחת את הסיר, מתחת, זה קורה הרבה פעמים, מי שמכין, היום כמעט ולא מכינים חמין, אני צודק, התיאוריה שלי נכונה, היום כמעט ולא מכינים חמין, אני צודק, כמעט ולא מכינים, כן? כן? אז זה לא תיאוריה, אני מבטל אותה. אז בחורף, פחות יותר, בחורף, חורף של חברון, שיש זה, זה חורף, כן. אז אם זה נשרף, אז מביאים, אשכנזים מביאים את הסיר, פותחים, סוגרים, מחזירים חזרת הסיר. עוד אפשרות עם מצקת, שתכף נראה מה קורה במצקת, שצריכה להיות חמה, ותכף נראה מצקת. לפי השולחן ערוך לא, אמנם מנהג המרוקאים, שאפשר, שזה מה שהם נוהגו, כמו האשכנזים בהקשר הזה, אז אם יש ספרדי מרוקאי שעושה את זה, כמובן, יש לו על מה לסמוך.
להוסיף מים? מה?
על החמין שנשרף, זה מאוד, מי שמכין חמין זה קורה הרבה. כן, חמין, כן, קרים ודאי. מים מהמחם. אסור מהברז. זה ברור שאסור מהברז, הרגיל. מהמחם, ברז של המחם. מהברז אסור להוסיף, הם מתבשלים. מרוקאים נהגו שכן. שאלה?
ומרק זה גם אותו?
מה זה מרק?
אם רוצה
לתת מים למרק. אותו דבר, לאשכנזים אפשר. אפשר, רותחים. ספרדים, כן, אסור. בכלי ראשון, כן. כי ההגדרה של השולחן ערוך בלח היא יותר מחמירה. אז כל עוד שהיה, המים ירדו סוג של טמפרטורה מהראשון, מבחינתנו, הן באות לכלי ראשון, מתבשלות. ככה השולחן ערוך מחמיר בזה. זה חומה של השולחן ערוך. יש גם קצת חומות לשולחן ערוך, יש. אבל המרוקאים עקפו את החומות האלה. הם נהגו כמו אשכנזים בעניין. טוב, אנחנו מתקדמים ל...
הרב, זה לא כל קשור לאם החמין כאילו מתבשל?
החמין נשרף.
לא, אבל כאילו, במקרה נשרף, לא נשרף. אם אתה מתפשל עם הרוע המים, כאילו, זה איך לחכות שהחמין מתבשל לגמרי?
לא חייב שהוא ישרף. לא שמים סתם מים בחמין, זה לא, זה חמין ישרוף. אם סתם רוצים להוסיף מים שיהיה מרק בחמין?
לא, בודקים בערב, מה שלום החמין.
כן.
ואם כאילו חסר מים, כאילו...
אותו דבר.
אז כאילו רק אם הוא מתבשל כבר לא?
אם הוא מבושל כל צורכו, ודאי. רק אם הוא מבושל כל צורכו. נכון? אם בודקים בערב, מבושל כל צורכו, ורואים שאולי זה הולך להישרף, אז אפשר להוסיף את המים אשכנזים. כן. ודאי. עוד דבר, לגבי כלי ראשון, כלי שני, שאם מה הדין, איך להגדיר את הצלחת במרק, אם הזכרתי מרק. ודאי שהמרק, שהוא היה על הפלטה, הוא כלי ראשון. לוקחים ממנו במצקת, ואז מעבירים לצלחת. השאלה אם הצלחת מוגדרת כלי שלישי, ואז אני יכול לשים שם דברים, תכף נראה כמו מה למשל, דברים שיכולים להתבשל, או לא. פה באמת יש פה מחלוקת, באשכנזים, הדברים לא פשוטים. לספרדים ראיתי פשוט שברור שמצקת כלי שני, נגמר סיפור. מצקת כלי שני, צלחת כלי שלישי, אין בעיה. אבל חלק מהאשכנזים מגדירים שהמצקת היות והיא הייתה בכלי ראשון, היא הפכה להיות כלי ראשון. ואז שאני מעביר אותה לצלחת, אז הצלחת הופכת להיות לא כלי שלישי, כלי שני. אז פה בין אשכנזים יש מחלוקות, אני ראיתי דרך ביניים שראוי לאשכנזים להקפיד לא להשאיר את המצקת בסיר של המרק. זאת אומרת, אם אני רק שם את המצקת בחוץ, לוקח עם המצקת, מוציא מהר, שם בצלחת, זה כלי שלישי. אבל אם אני משאיר אותה בפנים ומוציא מתוכה, זה כלי שני. אז כדאי להקפיד לאשכנזים לא להשאיר את המצקת בתוך הסיר. איפה הדברים מכוונים? הדברים מכוונים לעוד מחלוקת של מה הדין בישול. אמרנו בישול אחר בישול, לכל השיטות אין בעיה. למשל, אני לוקח עכשיו שניצל מבושל, שם אותו על האש, אין בעיה. מה הדין אם אני לוקח דבר שהיה אפוי או צלוי, ואני שם אותו, נגיד, צליתי איזה בשר, הוא צלוי, ואני רוצה לשים אותו בתוך אוכל מבושל. האם הדבר הזה אסור? פה האשכנזים החמירו, והחמירו בין צלי לבישול, לבישול אצל. זאת אומרת, גם אם בישלתי בשר למשל, ואני לוקח אותו, את הבשר הזה, ואני רוצה לחמם אותו, הוא מבושל, מבושל, בשר מבושל, ואני רוצה לחמם אותו על הפלטה, בלי רוטב, לאשכנזים זה אסור. כי הדבר היה מבושל, הגדרת הבדל בין בישול לצליה, שבישול זה עם סיר ברוטב. צליה זה ישירות על האש. אם אני לוקח עכשיו, רוצה לחמם חתיכת בשר, ואני שם אותה על הפלטה לבד, היא הופכת להיות מה? ממבושלת לצלויה. זה אסור. אסור. אפילו בכלי שני מחמירים. ולכן, שמירת שבת אומר, כוס תה שאדם רוצה לשים בו, לטבול בו, עוגיה, אשכנזים, העוגיה מה היא? אפויה. אבל אם אני שם אותה עכשיו בכוס תה, מה היא הופכת להיות? מבושלת. אם הכוס תה הוא כלי שני, אם הוא כלי שלישי, זה פחות בעיה. אם הכוס תה הוא כלי שלישי, אז זה פתר לו את הבעיה, אבל לפעמים יש כוס תה בכלי שני, איך יכול להיות מצב כזה, כוס תה בכלי שני לאשכנזים? איך?
תמצית,
מערב שבת, או שספרדי הכינו, זה גם יכול להיות.
אבל תמיד
זה
כלי שני, או שזה רק את
הספרדים? בתה, כן. בתה, הספרדים, עיקר דין אמרנו כלי שני, מספיק. אשכנזים כלי שלישי, אבל אם ספרדי הכין לאשכנזי תה וזה כלי שני, הוא לא יכול לטבול את הביסקווית. או הוגיה.
אשכנזים מחמירים אפייה ואחרי זה בישול?
כן, או בישול, אפייה, בישול, צליעה, כל הדברים האלה, כן, כן. כליה, הכל.
אז אפשר לשים שמיצה לפתח? זה גם בישול ואז צליעה, כאילו מה גם שאתה
מנסה? שניצל, לא בישלתי אותו. שניצל, כמו שהוא היה, אני שם אותו. שניצל, אני טיגנתי אותו, תכף נראה טיגון, תכף. אבל שניצל, איכשהו, טיגון...
אז נגיד אורז, בישלת אותו,
הוא לא, הוא לא הופך להיות צלוי. אורז הוא לא, נבחרים אותו, הוא לא נהיה צלוי. כל אורז שאני מבשל אותו, זה הבישול. אני מחמם אותו, אני לא הופך אותו להיות צלוי. הוא לא הופך להיות הגדרה אחרת. הוא מתחמם. אבל לקחת בשר ולשים אותו על הפלטה, הוא הופך להיות צלוי. הוא מקבל את הצליעה שלו, הופך להיות, מבישול עובר להיות צלוי. זה בעיה. חתיכה בנפרד, בלי רוטב, בלי כלום. ישירות על הפלטה. או נהיה כסף או צלחת, אבל לא בתור חימום עם רוטב. אני בכוונה מפריד אותו מהרוטב, רוצה לשים אותו על פלטה, זה אסור. ולכן שמירת שבת אומר, זה בעיה. איפה הדברים עוד, אנחנו פוגשים את הדברים האלה, מה הדין בשקדי מרק? הרי שקדי מרק, האם מותר לשים שקדי מרק בצלחת? אם אמרנו כלי שלישי, פתרנו את הבעיה, אבל אם אמרנו שהמצקת היא גם כלי ראשון, אז מה, יש לנו בעיה בשקדי מרק, כי זה כלי שני. אז מה, איך עושים בשקדי מרק? אז הרבה מקילים ואומרים שטיגון עמוק, שקדי מרק זה טיגון עמוק. אם זה שקדי מרק אפויים, תלוי, בוא נאמר, יש סוגים, פעם שמעתי, אולי אתם יודעות. יש שקדי מרק אפויים, הם היותר זולים, ככה שמעתי פעם, צריך לבדוק. אם השקדי מרק אפויים, אז יש בעיה לשים שקדי מרק בצלחת מרק, אם המצקת הייתה בתוך המרק, כי זה כלי שני, ואז אם השקדי מרק כן, אפויים, אז יש בישול אחר אפייה. בום, הסתבכנו. איך פותרים את זה אמרנו? לא משנה את המצקת בפנים. אבל אם השקדי מרק הם מטוגנים, שזה ודאי קורטונים, גם זה תלוי, אני לא יודע. צריך לראות. איך יודעים דברים כאלה? אין לי מושג. יש למי להתקשר? אולי כן. האם השקדי מרק זה כתוב על החבילות? של אוסם, אני יודע שהם מטוגנים, כמו אני יודע מפעם.
שקדי מרק, לא,
יש מטוגנים. זה בשלם. מטוגן עם כל מיני חומרים גם. אמרו שקדי מרק זה לא טוב, לא בריא. אני צודק? אבל לכבוד שבת, לא עושים חשבון. שבת אוכלים בעידו. אז שבת מותר לשים. אבל זה נקודה שצריך לשים לב אליה. אם זה אפוי, כלי שני, זה בעיה. אם זה כלי שלישי, הקפדנו שהמצקת לא תהיה בפנים, אז אמרה כלי שלישי, אז בא לשים אפוי גם. בכלי שלישי לא, אין בעיה. ויש כלי שני הבעיה, לא בכלי שלישי. אז שקדי מרק, צריך להקפיד במרק. יש כזה גם בזה מחמירים, שתדעו. יש כאלה גם, אפילו שם את המצקת, שנייה אחת, יפרת להיות כלי. כלי ראשון, אבל באופן פשוט הדעה הממוצעת אומרת, אתה מקפיד להוציא ולא נשאיר בפנים, אז הצלחת היא כלי שלישי, וגם אם יש כדי מרק אפויים, זה בסדר. הוא עדיין גם קורטונים, זה אותו סיפור.
אם הם מטוגנים
טוגנים בשמן עמוק, אז יש כאן, יש מקילים בזה, שבסופו של דבר זה נחשב כמו בישול. טיגון בשמן עמוק זה כמו בישול. אז יותר קל. אבל אם הם אפויים, זה בוודאי בעיה. עוד דבר שקשור לבישול, מגיס. מגיס זה לערבב את האוכל. ודאי ובוודאי לכל השיטות שכל ערבוב הוא משפר את הבישול. ולכן ודאי שאם האוכל מבושל כל צורכו, אסור ודאי להרבב, כי גם אסור לקחת מהאוכל על גבי האש. אבל אם זה מבושל כל צורכו, אם זה מבושל, ודאי גם לא מבושל כל צורכו, גם שזה לא על גבי האש, אסור להרבב. כי להרבב זה ודאי זה מוסיף בישול. לא מבושל כל צורכו, אסור אף פעם להרבב. ודאי לא על האש וגם לא שירד מעל גבי האש. אם זה מבושל כל צורכו, גזרו להרבב את האוכל אסור. אבל על גבי האש להרבב את האוכל אסור. הוא רד מעל גבי האש, מבושל כל צורכו, אפשר להרבב. יש כולה לספרדים שאומרת שמה, שמותר לקחת מעל גבי האש, זאת אומרת אם יש לך מין סיר, או לא כל סיר שהוא על הפלטה, ורוצים להביא לילד, לפי האשכנזים, אי אפשר לקחת, אפילו מבושל כל צורכו, אי אפשר לקחת מהסיר או מהקערה המרכזית וכדומה, אי אפשר. גם מבושל כל צורכו. צריך להגביה את זה, ולקחת ולהחזיר, תכף נראה עכשיו תנאי החזרה, לא יודע אם עכשיו. מבושל כל צורכו, לא לוקחים על גבי הפלטה. כי יש גזרה, מיך זה נראה כאילו מערבב. גזרה, גזרו רבותינו. מותר לקחת, כן. מותר לקחת? מותר לקחת. בסדר, לא בעיה להוריד ולהחזיר. איך נראה את התנאים של החזרה. אבל... יש גזרה שגזרו. מנה חמה בשבת. מותר או אסור להכין?
מותר.
מנה חמה, יש פה שתי דברים שקשורים שנגענו בהם. יש, שאלתם אותי פעם קודמת אם מותר לקחת בורגול ולבשל אותו בכלי שני. אז אמרתי לכם אז שרוב רוב השיטות אוסרות, עובד ימקל בזה, כי מה? כי לקחת דבר שהוא לא מבושל ולבשל אותו, כלומר לא מבושל בכלל ולבשל אותו, אני גם מתקן אותו. אז יש כאלה שגזרו בזה ואסרו, על פי הרב עובדיה מותר. אבל מנה חמה זה יותר קל, כי מנה חמה זה דבר שהיה מבושל, היה מבושל, ויבשו אותו. זה שאני שם מים, זה לא מבשל את זה פעם ראשונה. זה התבשל, ושמו שם כל מיני חומרים שלא לא נדע, עשו שם כל מיני דברים, הם גם ייבשו את זה וגם אתה שם טיפה מים חמים, לא. זה נהיה מבושל, במהירות. זאת אומרת, הייתה מבושלת, אז אני לא מתקן דבר מעיקרו, ולכן, מנה חמה זה יותר קל. ספרדים שאפילו בכלי שני, מנה חמה. יש, תראו, כלי שני זה לעולם לא יכול להיות כלי שני, אתם יודעים למה? כי זה לא שיש לי מים ואני שם את המנה חמה, בדרך כלל, נכון? זאת אומרת, זה בקופסה. אני צריך כלי שני ואז לשפוך לכלי שלישי. אשכנזים כלי שלישי ואז לשפוך לה מנה חמה.
למה אפשר? למה כלי שני זה לא...
כי קודם צריך לשים את המים ואז את הדבר הזה. אפשר, כלי שני למסור ותסגור את זה עם פקק. אפשרי, כלי שני אני שופך את המנה החמה לכלי שני. זה אפשרי. אבל אם אני רוצה לשפוך לקופסה של המנה החמה, אני צריך לתת לזה עוד יד. כי זה עירוי.
אז למה באמת
בחוץ נמצא?
מה זה? זה כאילו
הפקה כזאת שיש את העיניים והופך למה. שבת יש עניין, בשבת... אבל כן, במדרשה נגיד, במדרשה זה פה שם. אז יש אחלה אוכל, אז זה לא יש. עקרונית כן. כן, דבר שהוא בושל וכלי שני או כלי שלישי. עכשיו. זה לגבי בישול. איך?
אני באמת פעם עושה לא באמת על השכון מבושל.
זה פשוט טוב לי,
לא, כאילו שם.
נראה לי פירה, אני יודעת שעשו במתחה.
זהו, זה.
כי מה פירה? כי מה שאתה פירה?
כי אופקה.
אני יודע כלל, איך זה עומד, מה הם עשו, מה הם לא עשו. לפי עובדיה יוסף, הכל מותר, אין בעיה. אבל אם דבר שלא היה מבושל בכלל, אני ראיתי שזה מבושל. אם הוא לא מבושל בכלל, יכול להיות זה בעיה באמת, להרבה מהשיטות. אז אם זה המצב שזה בכלל, אני לא יודע מה זה. ברוך השם, אף פעם לא אכלתי מלאכה. ברוך השם. הילדים, זה לא עובד, הם נלחמים על זה, אבל לפעמים מקבלים. אבל אם זה לא מושל בכלל, יש גזירה כזו של תקן אוכלים, תיקון אוכלים. לא מדין מבשל, מדין תיקון. דבר שמתקן. אבל לא יודע איך זה, איך מייצרים את זה. שאלות? לגבי בישול, כי עקרונית סיימנו בישול, נשאר לנו, ושהייה נשאר לנו דיני החזרה בשבת. נושא קטן נשאר לנו, ואולי גם דיני התמנה. ואז סיימנו את כל המערכת הזאת, מערכת הרצינית. זה סיום צריך. שאלות? כן. שוקולד. שוקולד. בסופו של דבר, אמנם הוא דבר שהוא מבושל, אבל בסופו של דבר הוא הופך להיות לך. והזכרנו דבר שהוא יבש, הוא הופך להיות לך, אשכנזים, מחמירים. ספרדים מותר. אז גם הזכרנו, אם יש עוגה, שהיא, קראנו לה שחורה קושית הזאת, סופלה. שאם היא ממש, ממש, לפנים, אם הנוזל יוצא החוצה בצורה משמעותית, שזה לא קורה בדרך כלל, כל של אשכנזים זה תהיה בעיה לחמם את זה. כי זה הופך להיות, אם זה בפנים, עדיין בפנים, מה שנקרא שומר על עצמו בפנים, ולא נוזל, לא נשפח, אבל אם רובה הוא כזה, לא יודע, יש עוגות כאלה, אני לא יודע, כי פעם היה דיון על זה פעם, שהבדצים אסרו את זה בבתי מלונות, והיו לזה הרבה דיונים. אבל אם רובה לך, וזה נוזל ונשפח, אם זה לך בפנים, והרוב מוצק, כי הסכנו לחמם דבר שרובו לך, ומעט יבש, זה לא כזה פשוט, אשכנזים מחמירים בזה. אז גם בסופה הזה צריך להבין שהוא צריך להיות לא כולו, לאשכנזים ודאי, לא כולו מה שנקרא נוזל. הוא צריך להיות גם מוצק. לא יודע, באפייה אולי יותר, אני לא יודע איך עושים את זה. אבל להמיס שוקולד לאשכנזים, הופך להיות לך, זה בעיה. ספרדים, זה אפשר, כי שוקולד ודאי שמבשלים אותו, זה לא כך.
לגבי להוסיף מים לחמים, התימנים לא אוהבים כמו ספרדים?
לא, התימנים אין להם בעיה, כי זה בלחם הכלים, אין בעיה, אין בישום. מותר לתימנים לעשות את זה. התימנים מותר. עוד?
רגע, אם יש קוראה לקוביית שוקולד, אז מותר לחמים את זה שלו?
אז אם רובו מה שנקרא יבש, זה תפל כזה. אם הוא יבש לקוביה, זה תפל. אבל אם הרוב לך, אז פה תהיה בעיה. זה כמו שלחמם קציצה עם קצת רוטב. בסדר. השוקולד, קצת שוקולד הזה הוא תפל, אבל גם בזה יש מרים. שום תשמע, זה עיקר פה, אני רוצה את זה. זה לא קציצה שדבוק עליה טיפה רוטב. פה אני רוצה את השוקולד, יש מחמירים בזה, אומרים, קוביה שוקולד זו. היא נמסה והיא משמעותית, אז אני חושב שזו קובייה קטנה, שזה יבש וזה מתבטל, עוד איך שהוא בסדר. אבל גם בזה יש מחמרים, צריך לדעת. עוד. כי לא נתחיל נושא עכשיו, כן.
למה לאשכנזים אסור לשים
זה דין ההחזרה, זה בשבת. זה עוד לא ראינו. זה נראה פעם הבאה. לא ניכנס כי לא נסיים, אז עדיף כבר שפעם הבאה. עוד משהו? נתחיל נושא, לא נתחיל. שאלות כלליות, סתם או לא סתם?